אנחנו מסכת אבות, פרק ב' משנה ט"ז, מסיימים בפרק ב' בסייעתא דשמיא. אומרת המשנה, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. ונאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, ודע שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא. אז פשט, מה זה אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה? זאת המשנה, המסר של המשנה, בוא, כן, הקדוש ברוך הוא עושה חשבון. למדת מסכת אחת, תקבל ככה משכורת. למדת 20 מסכתות, יותר. למדת את כל התורה כולה, אין דבר כזה, אבל כן, ככל שלומדים יותר, אז ככה מקבלים שכר, בהמשך נדבר מה זה שכר. המשנה בעצם אומרת, נכון, שלא עליך המלאכה לגמור. מצד שני, ככל שתלמד יותר תורה, אז כל לימוד תורה, זה מדרגה יותר גבוהה יותר. אז אל תגיד, אתה, טוב, נו, נעימד, יצא את זה חובה. משמע, שהם מקבלים שכר לפי כמות הלימוד, ובתורה הכמות זה איכות. המערב שואל שבעצם הדבר הזה סותר גמרא מפורשת, מסכת ברכות. גמרא מספרת סיפור בדף A. אומרת הגמרא, רבי אלעזר חלש, כן, הוא היה חולה, על לגבי, הלך רבי יוחנן לבקר אותו. חזה, זה קו הבכי, ראה שרבי אלעזר בוכה. אמר לעמי, למה אתה בוכה? אם משום תורה שלא הפשת, כלומר, אולי אתה בוכה בגלל שלמדת רק 20 פעם את השס, לא 40 פעם, לא? כן, הכוונה, מה זה? כלומר, לא הפשת, הכוונה, לא למדת מספיק תורה. אל תבכה, זה לא מצדיק לבכות. למה זה לא מצדיק לבכות? אגב, זה מדובר שהוא ידע שהוא גוסס, כן, מקראת מיטתו, בכה. אנשים מקראת, יהודים של מקראת מיטה, עושים חשבון נפש. נו, בוא נראה מה היה לנו, מה עשינו. אז אומר לו, אתה בוכה בגלל שלא מספיק למדת תורה? לא צריך לבכות, אין סיבה לבכות. שנינו, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכבן ליבו לשם שמיים. אז ככה, הגמרא בעצם, רבי יוחנן אומר, שעיקר הנקודה זה הכוונה לשם שמיים. לא בודקים, הקדוש ברוך הוא לא בודק בדיוק כמה מסכתות למטה. שואל המהר"ל, זה סתירה, כאן כתוב, אם למדת תורה הרבה, נותנים לך שכר הרבה. למדת תורה קצת, נראה תורה קצת. אז אומר המהר"ל, לא הבנת, אם למדת תורה הרבה, אין הכוונה כמות המסכתות שלמדת. כמה הקפת, כמה למדת. אז באמת מה הכוונה תורה הרבה? מסביר המהר"ל, למדת תורה ונצטערת עליה הרבה. כלומר, הרבה לא מתייחס לכמות המילים שלמדת, אלא הרבה מתייחס לכמות המאמץ כלפי התורה. הראיה, שכמו שהוא אומר, וזה מה שהגמרא בברכות אומרת, למה לבכות? אחד המרבה ואחד הממית. כי באמת, באמת, הנקודה של התורה, גם לפני שאני ממשיך אומר, המהר"ל אין המסר לא ללמוד, צריך ללמוד תורה הרבה וצריך לעמול הרבה. וצריך להקיף כמה שיותר, זה ברור. אבל עיקר הנקודה היא שהדרגה הרוחנית של האדם נקנית ביחס הנפשי של האדם כלפי התורה. זה העיקר, זה לא החשבון שצריך לדעת להקיף, זה ברור צריך להקיף. עיקר השכר. מה פירוש המילה שכר? זה לא בעל מקולת, זה לא שעכשיו אלא שכר. זו המדרגה הרוחנית שאדם קנה בחייו. זה הפירוש המילה שכר. זה תוצאה, זה בעצם הגדרה מה זכית. איזה קניין רוחני קניתי כשלמדתי. אומר המהר"ל, העיקר, זה לא הכל, עיקר הקניין הרוחני שאני קניתי, זה כמה השקעה, כמה עמל וטורח אדם השקיע כדי ללמוד תורה. יש מצב כזה ששניהם למדו, שני חבר'ה, שני אנשים למדו אותו דבר. אבל אחד זה בא לו בקלות, ככה למד, יכל ללמוד הרבה יותר. השני, כל, לשבת כל דקה, לבא לו במאמץ נפשי, מאמץ רוחני, כל... אז עצם זה שהוא עבר תהליך של החלטה פנימית, למרות כל הקשיים אני לומד, אז התהליך של ההכנה לתורה, זה הייתי אומר, זה יותר משמעותי מעצם התורן שלמדת. כן, יש איזה גדר של עוסק במצווה, גם הולך ללמוד תורה. ככה קרה סוכה למשל. הולך ללמוד תורה. למשל, מקבלים שכר על ההליכה לבית מדרש. כי המהלך הרוחני שאדם עובר ולהחליט, אני, למרות שיש לי רצונות חומריים, ויש לי עסקים חומריים, ויש לי הרבה רצונות והרבה חשבונות, אני מכריע שאף על פי כן, עיקר הנקודה שאני רוצה לדעת את רצון השם בעולם, וזו הנקודה העיקרית אצלי, זה השכר. השכר זה עצמו השכר, זה הכוונה. אם למדת התורה, זה עצמו השכר. הוא מביא, המהר"ל מביא עוד דוגמה מדהימה לגבי קורבנות. יש קורבן עולה ויורד, מה הכוונה? יש עשיר, בינוני ועני. מה העשיר מביא? בהמה. מה הבינוני מביא? עוף. מה עני מביא? מנחה. אומרת התורה, על כולם נאמר, זה גמרא ידועה, ריח ניחוח. זאת אומרת, מה, אבל העשיר הביא יותר? נכון, אבל באמת עיקר הנקודה, כל אחד לפי עניינו. בשביל העני להביא מנחה, זה הרבה יותר, לפחות שווה לאותו עשיר שהשקיע 10,000 שקל על הבהמה. בכמה וכמה מקומות וחז"ל, עיקר הנקודה של תהליך הבחירה. עיקר הבניין מבחינה רוחנית זה תהליך הבחירה. פתיחת הספר, זה עיקר הנקודה. התהליך שאדם עובר בפתיחת הספר, זה היסוד. לכן אומרת המהר"ל, כנגד רוב המפרשים, תורה הרבה, הכוונה, המילה הרבה, מדבר על היחס בנפש לתורה. זה הכוונה תורה הרבה. הרבה טרחת כדי ללמוד תורה, תקבל שכר הרבה. כן, יכול להיות מן אדם שלמד רק שעתיים ביום, לעומת אחר שלמד 20 שעות ביום, זה של השעתיים קיבל שכר יותר. למה? כי אצלו שעתיים הוא קריאת ים סוף. רק לפתוח את הגמרא, קריאת ים סוף. הוא מקבל שכר. סוף המשנה, זה פלא. מה כתוב בסוף המשנה? נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. מה המשפט הזה? ברור, מה? מישהו לא מאמין לקדוש ברוך הוא? רבי טרפון צריך לחדש שמאמינים לקדוש ברוך הוא שיתן שכר? וגם סוף המשנה כתוב ודע, נקרא איזה משפט מעניין, ודע, מה לדעת? שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא. אז עוד פעם, מה המשנה בא להגיד כאן? טוב, זה יעשה נושא אחר, שכר והעונש לעתיד לבוא. אנחנו עסוקים בסוגיה של לימוד תורה, וכאן המשנה מתגלגלת לנקודה של השכר לעתיד לבוא. מה הסוד כאן? וכאן זה קשור למשברים שקשור לכל אחד ואחד מאיתנו. אדם לומד תורה שנה. הוא היה מצפה שכמו כספומט, הוא מכניס תורה, יוצא צדיק. נכנס בינוני, מקבל תוצאות. ובא בן אדם, שב שנה בבית מדרש, הוא אומר, אין כיסוי למה שכתוב כאן. אין כיסוי. כי אני לומד שנה, לא יודע, שכר זה מדרגה רוחנית? לא יודע, אני לא מרגיש מלאך. למדתי 3 שנים מכון מאיר, עדיין אני צובט את עצמי, סבתתי חזק, התברר שאני בן אדם. אז מה השכר? וחוץ מזה, גם היצר הרע שלי לא כל כך, יכול מצב כזה. שלמרות שכתוב כאן שיש השכר, כלומר, יש מדרגה רוחנית, אדם יכול ללכת לבית מדרש ולהרגיש לפעמים, זה לא יוצא לפועל. אומרת המשנה סוד, דע לך, הבניין, השכר שהוא בעצם המדרגה הרוחנית, לא תמיד נגלית בעולם הזה. ועכשיו נסביר את הנקודה לעומק לדברים. לא, זה לא נכון למדוד את השאלה, מה קרה לי כשאני למדתי 3 שנים בגודל הזקן, או, טוב, זקן זה לא עבודה. לא תמיד מודדים ברובד של העולם הזה. נגיד עוד משפט יותר לעומק, אפילו לא תמיד מודדים לנדמה כמות הדקות שהתפללתי 18. זה גם עולם הזה, אבל זה חשוב. ולכן המשנה אומרת, רמז, תדע לך. לפעמים אתה במשבר, מה למדתי 3 שנים, לא קרה שום דבר. אומרת המשנה, תדע לך ותאמין. זה המשנה אומרת, תאמין, תדע לך, גם שאתה לא רואה שהתקדמת, באמת התקדמת. והמשפט כאן, לכן צריך המשנה תורחת לומר, נאמן בעל מלאכתך. מעניין, מי הם בעל מלאכה? מלאכה של מי? בעל מלאכתך, אז מלאכה של מי? של האדם או של הקדוש ברוך הוא? מלאכתך זה של האדם, אבל הוא אחראי עליך, אל תדאג. למדת 3 שנים? נשמע. אל תדאג, למרות שבאופן חיצוני זה לא נראה שעכשיו אתה תקבל שכר. כלומר, לא תמיד אתה מרגיש שזה קידם אותך. ועד רבה, יכול בן אדם לבוא ולהגיד, מה לאחר 3 שנים לא השתניתי? אני סוגר את הגמרא והולך. מתייאשתי. לא נהייתי כזה צדיק. חשבתי שאחרי 3 שנים אני אהיה מינימום הרב הראשי, לא יודע מה, מלאך מעופף. למדתי 3 שנים וניסיתי לעוף, לא מלאך מעופף. עדיין יצר רק קיים בי. קושייה עצומה, משבר.
אומרת המשנה, אל תיכנס למשבר. נאמן בלבתך שישלם לך שכר פעולתך, אומר המהר"ל, מה זה שכר? זה לא כספומט. זה משפיע בפנים. נגיד עוד משפט, בעתיד זה יצא לפועל. עוד, בעזרת השם תתחתן, בעזרת השם לכולם, בעזרת השם. תשים לב שהתורה פעלה עליך. לא היום, עוד כמה זמן, תשים לב. זה בעתיד לבוא, כלומר, התהליכים הרוחניים, יש להם את הזמן שלהם. זה בפנים, זה מתבשל. אולי עכשיו אתה לא שם לב שום דבר. בפנים, בפנים, התורה מתבשלת בתוכך עמוק עמוק בלב, ונאמן, זה יקרה. זה יקרה. והשיטה היא שבדברים הרוחניים, התועלת היא נסתרת. והשיטה, כמו שכתוב בסוף המשנה, ודע, שמתן שכרם של צדיקים לעתיד לבוא. מה פירוש? מה זה עוד מה? שכר זה לא עניין של כספומט. מה זה שכר? שהוא לא מקבל עכשיו זה, הוא מקבל בשר וזה. שכר זה רוחניות. הכוונה שבאמת באמת המהלך של הצדיק זה מהלך שהוא סבלנות. כלומר, שדברים האלה יוצאים לפועל בתהליכים. וזה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא כפשוטו, לחיית המתים, אבל גם כשיטה. שהבישול הרוחני הוא פנימי, והוא יוצא לפועל לעתיד לבוא. הצדיקים, כן, בוא נאמר ככה, יש שני סוגים. יש, דווקא אדם שהוא לא כל כך צדיק, הוא שם עצמו, מאוד קל, לגדל זקן ממהירות, נכון? מי מגדל זקן? אין בעיה, הוא שם זקן, שם כיפה ענקית, זה גם לא עולה הרבה כסף, ציצית, ואני יוצא צדיק. לא, בצדיקים דברים הולכים לאט. השיטה של הצדיקים שהדברים מתבשלים, כי זה עניינים נפשיים רוחניים, אני אעצור כאן, מתבשלים לאט. אז אמרנו, תורה בונה, אבל אל תבקשו כספומט מחר. בעזרת השם, לעתיד לבוא, זה פועל. ערב טוב.